שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. הפעם אני רוצה לעשות משהו מעט שונה, כמו שחלקכם אולי ודאי יודעים. אני גם עוסק בשירה, כותב שירה, והפעם אני רוצה להפתיע אתכם בפרק חדש שיעסוק במשוררת האמריקאית האהובה עליי, אמילי דיקנסון. השירים שלה עוסקים הרבה בבדידות, בחיבור לבריאה ולבורא, ובעיקר במוות ובחיים, בחוויות המוות, חוויות המתים ומפגשים בין חיים למוות. ושמתי לב שפעמים רבות השירים הנוגים והרגישים שלה נוגעים למעשה בשאלות דתיות פילוסופיות שראוי לתת עליהם את הדעת ולהרחיב אודותיהם לאור המקורות היהודיים. אני מקווה שתיהנו מהניתוח המקורי הזה של השירים שלה. בחרתי כמובן מעט מאוד שירים שנעסוק בהם הפעם, השירים בתרגום לעברית מהספרים של שימון זנדבנק ואליעזרה איג. בואו נתחיל. אמילי כותבת כך: בעוד ששכנים בתום ליבם מדברים על מת באיבו, אנחנו חובבי לשון עקיפה אומרים הציפורים פרחו. אז כמו שאמרתי, אמילי נודעה בעיסוק הכמעט אובססיבי שלה במוות, ואני חושב שבשורות הספורות הללו היא מיטיבה לתאר את היכולת להתעלות מעל הצער הפשוט, הטבעי, האנושי שעולה בפרט ביחס למוות של אדם צעיר. היא מדברת על שכנים שמשוחחים על זה שמת באיבו, זאת אומרת צעיר, ולעומת זאת לאמץ את היכולת של לראות את הדברים במבט אפילו חיובי. יש יופי, יש איזשהו תחילה של מסע ארוך ויפה דווקא במוות. כמו שהיא אומרת, אם נבחר את הלשון העקיפה, זו שבוחרת להתרכז בחיובי וביפה, ואז נקרא למוות פריחת הציפורים. וזה מזכיר לי את פירושו של רבנו יונה למסכת אבות, שהוא למעשה מסתמך על מדרש בחומש שמות. הוא מדבר על המשנה במסכת אבות שכתוב בכך: וכתר שם טוב עולה על גביהם. זאת אומרת, יש שלושה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, והמשנה אומרת שהכתר הכי חשוב הוא כתר השם הטוב. ומדוע? אז למעשה זה מסתמך על פסוק מספר משלי של טוב שם משמן טוב יום המוות מיום יוולדו. ואומר רבינו יונה שהפסוק הזה מדבר על מי שנפטר מן העולם בשם טוב, ובדרך כלל אנשים שמחים כאשר נולד תינוק ועצובים כאשר בן אדם נפטר ומסתלק לבית עולמו. ואומר רבינו יונה משל, כמו שאמרתי זה משל שאומרים כבר חז"ל, יש עיר שיושבת על הנמל ויש ספינות שיוצאות מהעיר, מפליגות להפלגות רחוקות לים, ויש את הספינות שחוזרות מההפלגות וחוזרות לעיר. ומתארים חז"ל, מתאר רבינו יונה את אותה עיר ששמחים ומלווים בשירה ובניגונים את הספינות שעוזבות את העיר שמפליגות, ולעומת זאת הספינות שחוזרות לעיר לא עושים איזשהו עניין מהחזרה שלהם. ואומר רבינו יונה: לא אנשי אותה העיר שותים הם, כי אותה שנכנסת לסכנת הים היה להם להתפחד עליה ולא לסמוח. זאת אומרת, ספינה שיוצאת להפלגה ארוכה ורחוקה, מי יודע מה יקרה, האם הם יחזרו לשלום. וכשיצאה, כשהספינה חוזרת מהים, מההפלגה וחוזרת לשלום לעיר וניצלה מן הסכנה הגדולה, היה ראוי לנגן ולסמוח. מה אומר המשל הזה? כשנולד אדם ראוי לפחד עליו, אם ילך בדרך טובה אם לא, והרי החיים מלאים באתגרים, מלאים בקשיים, מלאים בניסיונות. כאשר נולד תינוק אמנם אנחנו שמחים ומאחלים לו כל טוב, אבל מי יודע איך יראו החיים שלו, האם הוא יעשה בחירות טובות ונכונות? לעומת זאת, כאשר אדם נפטר בשם טוב מן העולם, ישמחו עליו רעיו ואוהביו. כאשר אדם משלים את המסע הארוך שלו של החיים כאן בעולם הזה ומשלים אותו בצורה טובה, הוא נפטר בשם טוב, זאת אומרת שהוא היה אדם שהיה טוב לבריות ועסק בדברים טובים, אז ראוי לשמוח, כי הוא השלים את המסע, הוא השלים את התפקיד שלו כאן בעולם בצורה מיטבית. אז כמו שחז"ל אומרים, זה פירוש הפסוק ותשחק ליום אחרון. המוות הוא בעצם סיום של מסע ארוך, שאומנם היה כרוך בתלאות וקשיים, ולמרות שכמובן כאשר אדם אהוב נפטר, אז יש לנו איזשהו חלל בלב, יש צער גדול בפרידה, אבל כפי שהיא בעצם רומזת לנו בשיר, צריך לזכור שיש פה גם אלמנט של שמחה, של סיפוק, שראוי אפילו לשיר ולשמוח בו, כי האדם השלים את המסע, השלים את התכלית שלו כאן בעולם הזה, חי את חייו בצורה איכותית וטובה. והיא מוסיפה וכותבת בשיר נוסף על זה שהמוות הוא לא סוף הדרך, הוא לא סתם סוף עצוב וחסר תכלית, אלא בעצם הוא תחילת החיים עצמם, וכך היא כותבת. יש הנחים ובנוחם מתעלים, לפרש שמיים מי ידע, דומם מסתרעת החידה. אז היא מדברת על המתים שנחים בשלווה בקבריהם, אבל בעצם מתעלים מהמנוחה הזו, אבל יש איזושהי חידה בהדממה הזו של המוות, חידה שמימית שאנחנו לא יודעים בדיוק לפענח אותה, מה בדיוק קורה שם במוות, ומי בוחר, מי ימות ומתי. ולמעשה חז"ל מגלים לנו במשנה במסכת אבות, שהעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא, ובעצם עיקר החיים הם חיי העולם הבא. כך שלמרות שבעיני בשר, במבט שלנו כאן בעולם הזה, נראה שהמתים נחים, הם למעשה מתעלים, ואומנם הגמרא בסוף מסכת ברכות אומרת כך, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. ורשי מסביר שם את הגמרא שאין להם מנוחה כי הם עוברים ומתעלים מישיבה לישיבה וממדרש למדרש. חז"ל מגלים לנו עוד שאפשר להתעלות, כפי שהיא כותבת, אפשר להתעלות לאחר המוות כאשר אדם שווק חיים לכל חי ומותיר איזושהי מורשת טובה כאן בעולם הזה. ואומרים חז"ל שאם כאן בעולם הזה אנחנו עוסקים בדברי תורה, בדברי חוכמה של האדם שנפטר, הרי ששפתיו דובבות בקבר, כאילו הוא ממשיך לדבר. והגמרא אומרת כך, אגורה באוהלך עולמים. דוד כביכול מאחל לעצמו לגור בשני עולמות. ושואלת הגמרא, איך זה אפשרי? אלא אמר דוד, ריבונו של עולם, יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, גם אחרי שאני אסתלק מן העולם יצטטו אותי. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. אם כן, יש התעלות, יש המשכיות ואקטיביות אפילו מסוימת גם לאחר המוות. אבל מאידך, כמו שהיא כותבת, דומם מסתרעת החידה. חידת המוות נסתרת מאיתנו, חיי הנשמות נסתרים מאיתנו, כמו גם סיבות המוות שתוקף בסופו של דבר כל אדם באופן אחר ובזמן אחר. ואותו מוות מותיר אותנו כאן עם דממה קשה מנסו שמעוררת מחשבות ותהיות. והיא מתארת את המצב של המתים בקבריהם, ספונים בטוחות בחדרי בהת, לא נגועי בוקר ואור, נמים ענבים קרועי התחייה. אם כן, המתים הם ענבים שמחכים לתחייה המובטחת, ספונים בשקט בחדרי הבת שלהם, בלי בוקר, בלי אור, דהיינו בחשיכה הקודרת, מתחת לאדמה. והמסר שעולה מהמילים האלו זה שהמוות מביא איזושהי ענבה לאדם שנאלץ לקבל את גורלו בהשלמה וממתין לתחיית המתים בחדר הבת שלו, כמו שהיא קוראת לזה. והתחייה אמנם קרועה ומובטחת כבר מיום אותו, אבל מועד חלוטה אינו ידוע עדיין. אני חושב שהמילים שלה בעצם מייצגות את ההשלמה, השלמה שלנו כבני אנוש עם המגבלות שלנו בפני בורא עולם, בפני קצב החיים וקצבת החיים שניתנת לכל אחד כאן בעולם הזה. היא מוסיפה וכותבת, אם כן אבא, שמור רזיך, גם לו יכולתי, איני רוצה לדעת מעשי אנשי התחלת בעולם התחייה הבא. רמלי בכתיבה שלה מציגה אמונה דתית חזקה מאוד, שמכירה בבורא עולם, מכירה בתחיית המתים ובעולם הבא ובעולם הנשמות, אבל היא גם מציגה משהו מאוד יפה, גבולות. גבולות של התודעה, גבולות של ההכרה, גבולות וחוסר יכולת שלנו כאן בעולם הזה להבין ולהשיג את משמעות חיי הנצח ואת ההשגות שיש לנשמות לאחר המוות בעולם הבא. ובגישה רומנטית היא מציגה את הסוד התמיר הזה, הסוד הזה שנעלם מעינינו כבני אנוש כאן בעולם, כדבר כביכול חיובי, דבר שהמסתורין שיש בו מעניק טעם מיוחד לחיים. היא מדמה את זה לקיץ שכביכול נגוז לנצח כאשר אנחנו שקועים באמצע החורף מתחת ערמות של שלג מקפיא שמקפיא לנו את העצמות וכביכול גם קובר מתחתיו את התקווה לאביב שיפרח ויחמם אותנו קצת ושבאמצע החורף הוא נראה כבלתי אפשרי. והיא כותבת, להעניק לעדן את זכות ההפתעה. זאת אומרת, אנחנו מכירים בכך שיש איזושהי הפתעה שהיא נשגבת כרגע מיכולת הקליטה והתפיסה שלנו, אבל אנחנו מאמינים בה ומייחלים אליה. אולם, אחרי הכל, גם עם כל הרומנטיקה הזו, המוות הוא לא משהו קל. החיים הם למעשה משחק מסוכן, משחק שמחייב אותנו לבחור תמיד באופן תמידי ובלתי פוסק בין טוב ורע, כמו שלמשל כותב רמח"ל במסילת ישרים על חובת האדם בעולמו, והוא אומר, ההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה דרכו עם רעה, הנה הוא כסומה, ההולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. אתה הולך בלי להסתכל על שפת הנהר, ובקלות אתה יכול לטבוע, כך אתגרי החיים, הם מחייבים תשומת לב ובחירות מודעות ואחראיות בלי הפסק. ואמילי מנסחת זאת בדרכה וכותבת, האם השעשוע לא ידמה יקר מדי? הלא תרחיק ההלצה יותר מדי לזחול. זאת אומרת, החיים הם שעשוע אבל יקר. ההלצה לפעמים יכולה לחייב אותנו בריבית גבוהה. כי אמנם נפלאים הם החיים, אבל יש בהם הימור מסוכן שכרוך בהם. ולעולם לא נפסיק לתהות עד סוף חיינו, האמנם נזכה לאותה חדווה ואהבה, לאותה שלמות רוחנית שאפשרית לאחר המוות. אחד השירים האהובים שלה עליי מתאר אותה משוחחת שיחה דמיונית עם בחור כלשהו שנקבר לצידה, ובעוד שהיא אומרת שהיא מתה על שום היופי, הוא מסביר לה שהוא מת למען האמת. וכך היא כותבת, וכך שוחחנו כוך עם כוך נפגשים בחשיכה, עד שהתחב כיסה את שפתנו ואת שמותינו מחה. אמנם בשיר זו רק, כמו שאמרתי, שיחה דמיונית שהיא כתבה בחייה, אבל מעניין שבגמרא מובא שאכן ישנן שיחות ותקשורת בין המתים שקבורים יחדיו. הגמרא במסכת ברכות מספרת, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, וקניתתו אשתו. אשתו התעצבנה עליו שהייתה עניות גדולה, הייתה בצורת, ובכל זאת הוא נתן הרבה כסף לעני. אז הם רבו והוא עזב את הבית והלך ולן בבית הקברות בראש השנה. ושמע בלילה, כתוב, אומרת הגמרא, שבלילה הוא שמע שתי רוחות שמספרות זו לזו, שמשוחחות ביניהם. אמרה אחת לחברתה, חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. נצא ונשמע מה גוזרים בשמיים שיהיה השנה בעולם. אמרה לחברתה, איני יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים. אז מעניין שהיא אמרה לה שהיא קבורה בתכריכים מאוד פשוטים ומתביישת כביכול לצאת מהקבר, ולכן היא מעדיפה להישאר והיא מבקשת מהחברה שלה שהיא תלך באמת ותשמע מה אומרים בשמיים ותספר לה לאחר מכן. יש גם משמעות הלכתית לשכנות שיש בבתי קברות. כתוב בהלכה שלא קוברים גבר ליד אישה, יש גם בתי קברות יהודיים, לא קוברים יהודי וגוי ביחד, וגם רשע וצדיק. כתוב בגמרא שלמשל שאותם אלו שהתחייבו מיטה בבית דין, אז קברו אותם בנפרד. אז יש משמעות הלכתית לשכנות גם בבית הקברות. וכי באמת הקיום של הנשמה והקשר שלה לגוף זה משהו שמתקיים גם לאחר המוות, ואם נשים לב נראה שהתורה מלאה בפרשיות שבאמת עוסקות בחשיבות של הקבורה. למשל ברצח הראשון קין הורג את הבל, וכתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, שהוא קבר אותו. אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה בחברון, יעקב קובר את רחל, יעקב גם מבקש במיוחד להעלות אותו ממצרים ולהיקבר במערת המכפלה, הקדוש ברוך הוא קובר את משה רבינו בהר הנבו, כתוב גם בחומש דברים שחייבים לקבור את אותם אלו שבית דין הרגו אותם. המקורות התורניים הללו מלמדים ומשגרים, אני חושב מסר ברור, על המשמעות החשובה שיש ביחס לגוף לאחר המוות, על כך שאופן הקבורה הוא משנה והוא משמעותי. ולמה באמת? כי הגוף הוא היה משכן, הוא היה המקום שבו שכנה הנפש האלוקית והרוחנית בחיים שלנו כאן בעולם הזה. יש למשל את רבינו ניסים, אחד מהראשונים שחיבר את הספר הפרשני פילוסופי דרשות הר"ן, והוא כותב שבגלל שבאמת הנשמה שכנה בגוף, אז המעלות הרוחניות של הנשמה, של הנפש שלנו, הן משאירות רושם בגוף גם לאחר המוות, גם לאחר שהנשמה נפרדת מן הגוף. וזו הסיבה שלמשל אפשר ללכת לקברי צדיקים ולהתפלל שם, בגלל שהקדושה שהייתה חופפת על הצדיק בחייו, נשארת בבחינה מסוימת גם בעצמותיו השוכנות בקבר, ולכן התפילה שם זה תפילה במקום קדוש, וזה סגולה שהתפילה תתקבל. עד כדי כך שמביאים בשם הגאון מבילנה, שאמר שעיקר השראת השכינה בדורותינו זה בקברי צדיקים. זאת אומרת שעצם העובדה שהנשמה הרוחנית שכנה בגוף הגשמי, זה מותיר רושם נצחי בגוף, והרושם הזה אינו מסתלק גם לאחר המוות, ולכן קבורה ראויה היא לא רק מסמלת את האמונה בקיום ובנצחיות הנשמה, אלא היא אף נובעת מצורך של ההווה. צורך שכמו שאמרנו, מכיר בכך שגם הגוף הוא צלם אלוקים, וכמו שכתוב בפסוק, שגם אדם שתלו אותו, שהתחייב מיטה בבית דין, אף על פי כן יש מצווה לקבור אותו באותו יום, ואם לא קוברים אותו יש פה איזשהו אלמנט של ביזיון, כי כללת אלוהים תלוי, אומר הפסוק. זאת אומרת שכל אדם מוצא למלוקים וראוי לכבד אותו בקבורה, גם אם בחייו הוא חטא ונענש. רוצה לעבור כעת לעניין קצת אחר. פרויד כידוע עסק בסוף ימיו ביצר המוות. בתחילת הפסיכואנליזה, בתחילת מחקרים והגות של פרויד, ידוע שהוא האמין בעיקר שיצר הליבידו, היצר המיני, יצר החיים, הוא זה שמניע את האדם בחייו. אבל אחר מלחמת העולם הראשונה הוא התחיל לבסס גם את ההכרה בכך שיש לנו בעצם יצר המוות, יצר הרסנות שדוחף אותנו למוות. יש פסוק בספר איוב, ושם ינוחו יגיעי כוח. זאת אומרת שעם כל הטרדות, עם כל האכזבות, עם כל המשברים שאנחנו חווים בחיים, יש לנו איזושהי שאיפה בסופו של דבר לגמור את הסיפור, להגיע אל המנוחה ואל הנחלה שהיא אפשרית רק במוות. אמילי מתארת את העייפות מהחיים שתוקפת אותנו לעתים, את השאיפה להירגע ולנוח מעמל החיים, וכך היא כותבת. הסר סורגיך המוות, ובאו צון לאות, ללכה שלב מכל, אתה מקלט ודיר. כן, במוות יש יעד רצוי ונחשף. כמו שאמרתי בתיאוריה הפסיכואנליטית, פרויד מתאר את יצר המוות, התנאטוס, ככוח מרכזי בחיי האדם, כוח שהוא מנוגד לכוח הארוס, ליצר החיים, לליבידו, וזהו הכוח ההרסני בחיינו שדוחף את האדם דרך ההרסנות לקראת המוות המיוחל שיביא איתו מנוחה מטרדות העולם. כמו שהזכרתי את הפסוק, שם רשעים חדלו רוגז ושם ינוחו יגיעי כוח. יש למשל ההוגה הרומאי קיקרו מנסח את זה ככה, הוא אומר, המוות פותר אותנו מצרות כאלה שהרי גם אם לא התרחשו בפועל, בכל זאת יכלו להתרחש. זאת אומרת, המוות הוא סופי, שום דבר כבר לא יכול להפתיע אותנו. לעומת זאת, החיים מלאים אתגרים אינסופיים. המוות, אם כן, יכול להעניק לאדם מנוחה מוחלטת, בה הוא לא יחסר מאומה, היות והוא לא יוסיף כלל להתקיים, בכדי שאפשר יהיה לומר שחסר לו מאומה, וזה בהנגדה לחיים שלנו כאן, כאן בעולם הזה, שהם במרדף אינסופי אחרי יעדים חדשים כל הזמן. בשיר נוסף היא כותבת, הלב שואל תענוג, אחר פטור מכאב, אחר סמי מרפא קטנים, את הסבל להמית, אחר לשכב לישון, אחר אם זה יהיה לאינקוויזיטור לרצון, יתרון הזכות למות. זאת אומרת, השלבים בחיים שבהתחלה הכל בסדר, אנחנו בריאים ושלמים, מחפשים תענוגות, ואחרי זה לאט לאט הגוף ככה מתחיל להתפרק, אנחנו צריכים כל מיני תרופות, כל מיני טיפולים, מחפשים לישון, מחפשים לנוח, ובסופו של דבר האדם בעצמו רוצה כבר למות. אבל המשנה במסכת אבות אומרת, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך. זאת אומרת שבאיזשהו מקום זו אשליה, זה לא באמת מנוחה שלמה ומוחלטת גם לאחר המוות. המנוחה אינה מובטחת כלל ועיקר לאדם גם לאחר מותו, מפני שעליו לתת דין וחשבון על מעשיו. והמוות איננו סתם חידלון חסר תכלית. המשנה גם מציינת את העובדה הפשוטה שעל כורחך אתה מת. זאת אומרת שכל עוד האדם לא מבצע התאבדות ונוטל את חייו בידיו, אז המוות הוא לא בבחירתנו, המוות מפתיע אותנו. אמילי גם מתייחסת לכך שהאדם למעשה ממשיך להיות, אמנם באופן פסיבי, הוא ממשיך להיות יוצר ומשפיע גם לאחר מותו, לטוב ולרע, בהתאם למה שהוא הותיר מאחוריו בעולם הזה. וזו הסתכלות נוספת שמעניקה נצחיות והמשכיות לחיים לאחר המוות, מעבר לאמונה הדתית ועולם הנשמות, כי בהחלט ניתן לראות, כמו שמיד נראה בשיר, בדוגמה פשוטה, ניתן לראות כיצד מעשינו והחלטותינו עשויים להשפיע השפעה של ממש בעולם הזה, גם לאחר מותינו, על אנשים שונים. היא כותבת כך, מילה זרוקה בי אף על דף, תדמיע אין אדם, כשמחברה כמות כבר שוכב מקופל באפר עולם. זאת אומרת, אדם נפטר, הסתלק לבית עולמו כבר מזמן, אבל הוא כתב דברים מרגשים, דברים חזקים, ואנחנו יכולים להמשיך ולעיין בהם ולקרוא אותם, ואפילו לבכות מהתרגשות מאותה הקריאה, גם שנים רבות לאחר מותו. ובאמת הגמרא אומרת לגבי דוד המלך, שדוד שהניח בן כמותו, דוד שזכה לבן כמו שלמה המלך, נאמרה בו שכיבה. לא כתוב שדוד מת, כתוב שהוא שכב עם אבותיו. לעומת זאת, יואב בן צרויה שלא הניח בן כמותו, כתוב שהוא מת. אז הגמרא אומרת שמי שזוכה ומניח בן מוצלח כמותו, הוא כאילו לא מת, אלא כשוכב וישן. כי מסביר המהר"ל מפראג שכאשר האדם המשאיר בן כמותו כאן בעולם הזה, אז כביכול לא נחסר כאן ממה שהיה, אז כביכול הוא לא מת. ואם כן, בזעיר אנפין, כאשר אנחנו משאירים כאן בעולם למשל דברי חוכמה, מילים כתובות, דברים שיכולים לעזור לאנשים אחרים, להחכים אותם גם בדורות הבאים, הרי שחיינו ממשיכים בבחינה מסוימת גם לאחר המוות. מעניין שגם חוויית המוות עצמה מתוארת אצלה בשירה כאפשרות של התגלות. ואומנם בחזל במדרש כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא מראה לצדיקים את שכרם הטוב באותם רגעים ספורים שבטרם המוות, וכך הצדיקים מתים מתוך שמחה. המדרש אומר על הפסוק ותשחק ליום אחרון שיש איזושהי בחינה של שמחה וצחוק באותו יום אחרון, באותו יום המוות. ולמה? כי בשעת סילוקן של צדיקים, כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מראה להם מתן שכרם, ולפיכך ותשחק ליום אחרון. ומעניין שהיא רומזת למשהו מעין זה באחד מהשירים, והיא כותבת, נראה אם העל מוות יגלה אירוע לעיניי, כל שנדע על עדן. זאת אומרת שלמרות המוות אנחנו בעצם חווים באותה שעה סוג של פרדוקס מסוים, אנחנו חווים את העל מוות, כי אנחנו מקבלים איזושהי הצצה לעולם הרוחני, לעולם הנשמות, לאותם חיים רוחניים שממשיכים גם לאחר המוות. עד כאן דיברנו ככה על חיים ומוות, באמת דברים קצת כבדים, ונעבור קצת לנושא קצת אחר ששמתי אליו לב בכתיבה שלה. באחד השירים היא כותבת כך, זו שאני היום וזו מאז נדמה שונים, האם זה שיגעון? היא מתארת מצב שהיא מרגישה מאוד שונה מיום ליום, האם היא אותו אדם והאם התחושה הזו היא תחושה נורמלית? עכשיו באמת גם בפסיכולוגיה וגם בפילוסופיה עסקו הוגים רבים בשאלת הרצף. מה זאת אומרת? השאלה היא איך אנחנו מצליחים להרגיש רצף בחיינו למרות השינויים הכבירים שמתרחשים בחיינו, איך למרות שאנחנו כל הזמן משתנים אנחנו עדיין מרגישים אותו בן אדם. זה גם תעלומה נוירולוגית, איך הזיכרונות משתמרים במוח ובתודעה למרות שתאי המוח מתים ומתחדשים ללא הרף, ובכל זאת הזיכרונות שיש לנו כביכול עוברים מהתאים המתים לתאים החדשים, וכך גם באופן פיזיולוגי נוירולוגי אנחנו שומרים על הרציפות ומשמרים את הידע והחוויות והזיכרונות שיש לנו שמגדירים אותנו כמו שאנחנו. אז איך זה באמת קורה? אחד האמפיריציסטים הבריטים הידועים, ג'ון לוק, הוא כתב משפט כזה, האני של עכשיו הוא אותו אני שהיה אז, והפעולה שבעבר נעשתה על ידי אותו אני שמתבונן בה עכשיו. אז הוא מנסה באיזשהו ניסוח מסורבל להסביר איך האני של עכשיו הוא אותו אני שהיה אז, ואיך אני מתבונן עכשיו באותה פעולה שנעשתה בעבר על ידי אותו אני. זאת אומרת, איך בכל זאת אנחנו יכולים להיזכר בדברים שעשינו, בדברים שקרו לנו, בדברים שאנחנו יודעים, ולהרגיש שאנחנו אותו אדם, למרות כל השינויים ולמרות הזמן שחלף. ואני חושב שאמילי רומזת כאן בשיר הזה, לאותה תחושת שינוי שהיא חובה באישיות שלה מיום ליום, והיא גורמת לה לתהייה, האם היא עדיין שפויה, כאשר היא מרגישה שהפער גדול מדי, שהשינוי יוצר באמת הבדל גדול בין זו שאני היום לבין זו מאז. באמת, אם נחשוב על זה, זה איזון לא קל בין הרצון להתחדשות, להתקדמות, לבין שמירת אותו רצף קריטי שיש בחיינו. הרמב״ם בהלכות תשובה מתאר כיצד החוזר בתשובה אומר, אני אחר. הרמב״ם בעצם מתאר קונברסיה. מה זו קונברסיה? הפיכת לב אדם. כאשר בן אדם מבצע שינוי רדיקלי פנימי, זה יכול להיות שינוי פתאומי, זה יכול להיות שינוי הדרגתי, שינוי שבא לידי ביטוי גם בהתנהגות החיצונית, למשל שינוי מקום, שינוי השם והמעשים. הרמב״ם כותב כך, מדרכי התשובה להיות השב, צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, הוא משנה שמו, כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. הוא משנה מעשיו כולם לטובה. אז מצד אחד, האדם חוזר בתשובה, הוא רוצה לתקן את העבר שלו, אז הוא בהחלט קשור לאותו עבר, אבל מצד שני הוא מזדהה כאחר. גם בתורת ברסלב יש למשל דגש גדול על הצורך בהתחדשות תמידית, אבל יחד עם זאת נדרשת מהאדם החוזר בתשובה, מהחסיד, יכולת לחוות את חייו, גם כעת, את חייו, את אישיותו כהמשכיות לעברו, בכדי שיוכל לשמור על שפיות. זו שאלה גם למשל שתורדת את מנוחתם של בעלי תשובה. אנשים שעושים שינוי בחיים ומתמודדים עם השאלה, כיצד הם יכולים לשלב את העבר, אותו עבר שהם מתכחשים אליו כעת, אותו עבר שהם כביכול היו רוצים שהוא לא יתקיים, הם היו מעדיפים לחיות חיים אחרים, אבל בכל זאת זה העבר שלהם, והם נדרשים למרות השינוי הגדול שהם עושים בחיים שלהם, בזהות שלהם, באישיות שלהם, בהתנהגות שלהם, למרות כל אותם שינויים גדולים, הם עדיין אותו אדם עם אותו עבר, ואף על פי כן הם בא בעת גם מתכחשים לזה, אבל גם ממשיכים לחוות את זה עם איזשהו מבט חדש של תיקון, של שינוי שמאחד את הכל ויוצא לדרך חדשה. יש בכתיבה של אמילי בחלק מהשירים תיאורים של יחסים אפילו אינטימיים עם בורא עולם. גם בתנ"ך יש למשל פסוק בתהילים בפרק ברכי נפשי, כתוב שם כך: שם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו. וכמובן זה פסוק שאומר דרשני מהי משמעות אותם יחסי שחוק בין בורא עולם לבין הבריאה. וראיתי למשל שהמהר"ל מפראג מסביר ואומר שהפסוק שמתאר את השחוק שיש בין בורא עולם לבין הלוויתן, זה אומר הוא אומר כי יש על השם יתברך תכלית התאחדות עם ברואיו, אף כי בוודאי שאין השם יתברך מתאחד עם הנמצאים והוא נבדל מהם, רק שרצונו מתאחד עמהם, וזהו עצם השחוק. זאת אומרת, השחוק זהו איזשהו שלב של תיקון בעולם, איזשהו שלב אידיאלי שבו העולם הגשמי, למרות שהוא נפרד ונבדל מבורא עולם, אף על פי כן הוא משיג איזשהו חיבור, הוא מגיע לאיזושהי תכלית ואיזושהי שלמות שמצופה ממנו. וזהו השחוק שאז בורא עולם יכול לשחוק עם העולם, עם הלוויתן. ומעניין שיש לה שיר קצר שהיא כותבת בסוג של אירוניה, הומוריסטית, היא כותבת שכביכול יש איזשהו כעס של בורא עולם עלינו, משום שלא איתו, כי זה עם זה בחרנו לשחק. מה זה אומר? השחוק, כמו שאמרנו, מבטא יחס של קרבה מיוחדת. אנחנו לא מרגישים לשחק או לצחוק עם כל אחד. ולכן המשחק והשחוק עם הבורא מבטאים איזושהי דרגה, איזושהי רמה רוחנית של קרבה, אפילו קרבה אינטימית אליו, יחס מיוחד. ולעיתים אנחנו זונחים את אותו יחס, ואז כביכול יש איזשהו כעס עלינו, שאנחנו בוחרים לשחק זה עם זה ולא איתו. מה זה אומר? אפשר אולי להביא בתור דוגמה את הסיפור שהיה עם רבי נחמן מברסלב, ששאל את אחד מתלמידיו שהיה שקוע מאוד בעסקים וכל מיני טרדות, ושאל אותו: האם התבוננת ואיבדת היום לשמיים? זאת אומרת, האם התנתקת לרגע מהמולת העולם, מכל הטרדות והעסקים, לחשוב רגע על התכלית של החיים שלך כאן בעולם? כמו שלמשל רמח"ל כותב: הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה. ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת, לחשוב מחשבת ממש, מהו ולמה בא לעולם, או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומה יהיה סוף כל ענייניו. זה ביטוי שאני מאוד אוהב של הרמח"ל, הוא אומר לחשוב מחשבת ממש. זאת אומרת, מחשבה שלא עוסקת רק באיזשהו עניין טכני, זמני, איזשהו עסק מסוים כאן בעולם, אלא מחשבת ממש, זאת אומרת מחשבה שנוגעת לעצם ההוויה, לעצם החיים, לעצם הקיום שלנו כאן בעולם. ובעצם, כמו שאומר הפסוק, לוויתן זה יצרת לשחק בו, כאשר אנחנו מסוגלים להתרכז באותן מחשבות של ממש, אז אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי רמה רוחנית של כביכול שחוק בינינו לבין בורא עולם, זאת אומרת להיות מאוחדים איתו ולהידבק בו ולחיות עם תודעה חזקה ביחס ליחס שיש לנו איתו ואליו, וזוהי מחשבת ממש, זוהי מחשבה שמסוגלת להרים את העיניים לשמיים, להתנתק שנייה מהטרדות הזמניות של החיים, ולחשוב כביכול בגדול, במקרו, במבט מלמעלה, על בעצם כל התכלית של חיינו. ואני רוצה לסיים במשהו קטן, יש עוד שיר חמוד שהיא כותבת כך, האומנם יהיה עוד שחר, יש דבר שקוראים לו יום, היכן המקום ששמו שחר. עכשיו, השיר הזה מזכיר לי איזושהי אמרה של החפץ חיים, שהוא אמר פעם כך, יש לנו סוג של ביטחון מלא בטבע, בקיומו של העולם, אבל בעצם, נכון, חוקי הגרביטציה, חוקי האסטרונומיה, פועלים יפה מאוד כבר אלפי שנים, אבל בעצם, אם נחשוב על זה, מי מבטיח לנו שבאמת גם מחר תזרח השמש? מי מבטיח לנו שגרמי השמיים לא יתעייפו, יחדלו פתאום לתפקד? אמר חפץ חיים, אם נחשוב על זה, התורה מבטיחה בפרשת נוח, לאחר המבול, יש פסוק שאומר כך, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום, וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו. התורה מבטיחה לאחר המבול שהמקצב של הטבע, של יום ולילה, של עונות השנה, לא יחדלו לעולם. אמר החפץ חיים, אם נחשוב על זה, הערובה היחידה, ההבטחה היחידה שיש לנו ביחס לעולם, ביחס לזה שהאומנם יהיה עוד שחר, שבאמת היום ולילה, קיץ וחורף, כל העולם המוכר לנו ימשיך ולא יפסיק. למעשה, אז הוא אמר, ההבטחה היחידה שיש לנו זה הפסוק הזה בתורה. עד כאן להפעם, מקווה שנהנתם מהפרק המקורי הזה. ניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים. תודה על ההקשבה ולהתראות.